הדקה ה-61. כתבתו של צח יוקד, ניו יורק. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין. זה קרה ב-1983, שלוש שנים אחרי שאיירה רוזן החל לעבוד כמפיק בתוכנית התחקירים 60 דקות. בדיוק סיימתי לעבוד על כתבה גדולה על המאפיונר ג'ו בוננו, מספר רוזן, שהיה אז בקושי בן 30 ויד ימינו של מייק וואלאס, אחד מהכתבים המפורסמים, הנערצים והמשפיעים ביותר בארצות הברית. התכוונתי לשתול בכתבה כמה קטעים מהסרט הסנדק. בדרך כלל מדובר בהליך די פשוט של בקשת אישור רשמי מהאולפנים. אבל הפעם ציפתה לו הפתעה. שיחת טלפון ממרלון ברנדו בכבודו ובעצמו. הוא אמר שהוא התקשר כדי לברר באופן אישי על מה הכתבה. הוא רצה לוודא שאנחנו לא פוגעים בבוננו. נזכר רוזן בדאגה של ברנדו לאיש שעמד בראש אחת מחמש משפחות הפשע המאורגן, החזקות והאלימות ביותר של ניו יורק. מה שהיה אמור להסתיים בשיחת טלפון קצרה, הפך למערכת יחסים שנמתחה על פני שנים רבות. התחלנו לדבר בטלפון על בסיס קבוע, כולל שיחות שנמשכו שעות שלמות, מספר כעת רוזן מביתו בניו יורק, ונזכר איך לא פעם ברנדו היה מדבר איתו ביידיש, כפי שלימדה אותו השחקנית והמורה למשחק, סטלה אדלר. הוא היה מתעניין על אילו סיפורים אני עובד, הוא מדבר איתי על פוליטיקה ועל הנשיא רייגן, שאותו הוא כינה שחקן מחורבן. הוא היה מתקשר ומתחיל לדבר, בלי לשאול לשלומי, בלי כלום. ואז, כשהיה נמאס לו, הוא היה מנתק בלי שום התראה. זהו רק אחד מהסיפורים הרבים שמופיעים בספרו החדש של רוזן, Ticking Clock, שמסכם 25 עונות שבהן שימש כמפיק בתוכנית היוקרתית. זכיתי ביותר פרסים כמעט מכל מפיק אחר בטלוויזיה, כולל 24 פרסי אמי וכמה פרסי פיבודי, פרס על הצטיינות בתחום השידור העיתונאי שמוענק מטעם בית הספר לעיתונאות ותקשורת של אוניברסיטת ג'ורג'יה. הוא מעיד על עצמו בספר. שיחת הטלפון מברנדו, מעבר לכך שהיא חושפת צדדים מרתקים באישיותו של השחקן הידוע, גם מעידה על מעמדה חסר התקדים של 60 דקות, תוכנית שהיא שילוב נדיר בין הפקות יוקרה לתחקירים מסמרי שיער, ושהעמידה כתבים קריזמטיים כמו מייק וואלאס, בוב סיימון ודן ראדר. התוכנית הגדירה מחדש את האופן שבו סיקרה הטלוויזיה האמריקאית את החדשות, חשפה פרשות ריגול ושערוריות פוליטיות יותר מכל תוכנית אחרת. דיווחה מאזורי לחימה וראיינה באותה מידה של רצינות ומקצועיות מנהיגי עולם וכוכבי פופ וריאליטי. בניגוד לכל היגיון טלוויזיוני, התוכנית מצליחה כבר יותר מ-40 שנה לשמור על מעמדה כאחת מתוכניות הטלוויזיה הנצפות ביותר בארצות הברית, והיא נהנית כבר עשרות שנים מתקציב יוצא דופן במונחים טלוויזיוניים. כדי להבין את סדרי הגודל, די לשמוע את רוזן מתאר את פרקטיקת מציאת הסיפורים שהייתה נהוגה בשנים הראשונות שלו כמפיק. פרקטיקה שזכתה אז לכינוי רולטת שדה תעופה. זה היה בתקופה שלא היה אינטרנט ושהעיתונים ממדינות שונות בארצות הברית היו מגיעים לניו יורק באיחור של כמה ימים, מספר רוזן. כדי להגיע לסיפורים בזמן, המפיקים ואני ביניהם היינו נוסעים לשדה התעופה, ניגשים לדלפק הראשון שנתקלנו בו, מגישים לסוכנת את כרטיס האשראי ומזמינים כרטיס לטיסה הבאה, לא משנה לאיזה יעד. אם הטיסה הבאה הייתה ללאס וגאס, אז הייתי עולה על המטוס, טס 5 שעות, מגיע ליעד, קונה את כל העיתונים המקומיים ומחפש בהם את הסיפור הגדול הבא. אם אתה לא מוצא, אתה חוזר לשדה התעופה וקונה כרטיס ליעד הבא, לא משנה מה המרחק. אם הטיסה הבאה הייתה לדטרויט, וזו שאחריה למקום הרבה יותר מעניין כמו לוס אנג'לס, עדיין הייתי מזמין את הכרטיס לדטרויט. ראיתי בזה חלק מהקרמה שבמרדף. היה בזה משהו משחרר מאוד, באופן שבו אתה מגיע לשדה התעופה, ואין לך מושג לאן אתה עומד לטוס. כשרוזן נשאל אם זכור לו סיפור מיוחד שהוא הצליח לשים עליו יד בזכות רולטת שדה התעופה, הוא נזכר בסיפורו של סוכן ה-FBI ריצ'רד מילר, שהורשע בריגול לטובת ברית המועצות. ברגע שנחתתי בלוס אנג'לס, קניתי מיד את ה-LA Times, מספר רוזן. בעמוד השער דווח על מעצרו של מילר, לאחר שמסר מידע מסווג לסוכנת רוסייה שניהל איתה רומן. עד כמה שקשה היום להאמין, בעידן שלפני האינטרנט והרשתות החברתיות, מדובר היה בסיפור בחיתוליו, ואיש מאנשי ההפקה של התוכנית, שקיבלו את העיתון באיחור של כמה ימים טובים, לא ידע עליו. רוזן התקשר מיד לאולפנים ורשם את הסיפור על שמו בלוח זכויות היוצרים המכונה בלו שיט. הרישום על הלוח הבטיח שאף מפיק או כתב אחר לא יוכל לשים את ידו על הסיפור, שבסופו של דבר הפך לאחד הסיפורים הגדולים והמדוברים ביותר שסיקרה התוכנית באותן שנים, ואף נבחר להוביל את פרק הבכורה של העונה. מאותה כתבה מדוברת שכללה ראיון בלעדי עם מילר, זוכר כעת רוזן דווקא את הראיון שערך וואלאס עם סוכנת קגב רוסייה בשם סבטלנה, שהוחזקה בבית סוהר בצפון מדינת קליפורניה. אני זוכר איך בדרך לראיון הזהרתי אותו לא לעשות שטויות. ידעתי שהעובדה שהוחזקה בבית סוהר מעורב לגברים ולנשים תסיח את דעתו, הוא נזכר כעת. מובן שהדבר הראשון שוואלאס שאל אותה היה אם יש לה חבר בבית הסוהר. כשהשיבה בחיוב, הוא ביקש ממנה להראות לו איפה הם מקיימים יחסי מין. רוזן נזכר איך וואלאס וסבטלנה פנו ללכת כשהם מותירים אותו המום במקום שבו היה אמור להתקיים הרעיון. כעבור 10 דקות הם חזרו, מעשנים סיגריה ומצחקקים במבוכה של זוג צעיר שנתפס בשעת מעשה בשירותים של בית הספר. השתגעתי, לא האמנתי שהוא עז לשכב עם סוכנת רוסייה רגע לפני רעיון. אלא שאז הם התחילו לצחוק, והבנתי שהם בסך הכל עבדו עליי, מספר רוזן. וואלאס היה רב אומן בדברים האלה. הוא ידע איך לשבור את הקרח עם המרויינים שלו. זה מה שהפך אותו למראיין מדהים כל כך. היכולת לחלץ מהמרויינים שלו את המיטב. המרוץ אחרי כתבות הוביל מן הסתם ללא מעט יריבות ומתיחות בתוך התוכנית. נכון, כל צוות רדף באופן נפרד אחרי הסיפורים, כך שלא פעם מפיקים וכתבים גנבו סיפורים זה מזה. אני יודע שמייק וואלאס לא דיבר עם כתבים אחרים במשך תקופות ארוכות, ואילו אד ברדלי, אחד הכתבים של התוכנית, לא דיבר איתי 15 שנה, מפני שהוא חשד שגנבתי לו סיפור. אל תדברו על אריק. רוזן הגיע לתוכנית ב-1980, כשהוא רק בן 26, לאחר שהעורך הראשי, דון יויט, נחשף לכתבת תחקיר ששידר במסגרת תוכנית מגזין חודשית בשם What's Happening, America. עד אז עבדתי בטלוויזיה 4 חודשים, והכתבה שעשיתי עסקה בקלות שבה אפשר להשיג מסמכי צבא מסווגים, הוא מספר בספר. במסגרת הכתבה הוא התחזה לעובד קבלן של הצבא, והצליח להשיג בקלות די מפתיעה גישה למסמכי צבא מסווגים, שנשלחו אליו מבסיס חיל אוויר מקומי. אחרי שקיבל את החומר, נסע לפנטגון והתאמת לעיני המצלמה עם עובד בכיר במשרד ההגנה, שטען כי מדובר בחומר סודי ביותר, שאין סיכוי שיחשף לציבור. אלא שאז, הוציא רוזן את החומר שנשלח אליו בלי יותר מדי בעיות. הוא היה בהלם מוחלט, ואמר שתיפתח חקירה, כשלפתע אשת צבא בדרגת קולונל קפצה מול המצלמה, וניסתה לעצור את הצילום בכוח, הוא כותב בספר. רוזן מודה, בהקשר זה, כי הכתבה הייתה מסוג הסיפורים שהיו טובים מלכתחילה, אבל שברגע שהקצינה קפצה מול המצלמה, זה כבר הפך לסיפור מצוין. יויט מתברר, ראה את הכתבה, התקשר לבית הוריו של רוזן והציע לו עבודה ב-60 דקות. הצעה שספק אם יש איש תקשורת שהיה מסרב לה. דון רצה להפיק סרטים, מספר רוזן. הוא האמין שסיפורים טלוויזיונים צריכים להיראות כמו סרטי קולנוע, כשהסיפור נבנה סביב דמויות חזקות. הוא גם הדגיש את החשיבות של כתיבה טובה מתוך תפיסה שלפי הסיפור צריך לעבוד על האוזניים לפני העיניים. הוא זכר את דיווחי החדשות של CBS מלונדון במלחמת העולם השנייה, את רעש ההפצצות שנחתו וציירו תמונה בראש של המאזינים. הוא רצה לשלוח את הכתבים להרפתקאות. הוא רצה לראות את מייק וואלאס לצד האייתולה באיראן, ואת הרי ריזונר אוכל את הארוחה היקרה ביותר בעולם. כשהוא גייס כתבים לתוכנית, הוא הבטיח להם שהם יוכלו לסקר איזה סיפור שהם רוצים, בכל מקום בעולם. הוא האמין שלצופים יהיה אכפת מהכתבים, ואז גם מהכתבה. כמו בסרטים, הכתבים הפכו לשחקנים הראשיים. הכתבים של 60 דקות, כפי שמתאר רוזן בספרו, פיתחו די מהר גינוני כוכבות, שבעידן הרשתות החברתיות והמי-טו כבר היו מחסלים להם את הקריירה די מהר. ההתעללות המילולית שחוויתי ממייק וואלאס ומביג שוט עם אחרים בטלוויזיה הייתה במילה אחת פלילית, רוזן כותב בספר. הלחץ לעשות טלוויזיה איכותית היה מטורף ולא אמיתי. הוא ממשיך, הוא מסביר כי הסכים להשלים עם ההתעללות המילולית שחווה גם מתוך פחד אבל בעיקר מתוך אמביציה. אהבתי להיות מפיק ב-60 דקות, ואם זה אומר שגערו בי או השפילו אותי, קיבלתי את זה כחלק מהגדרת התפקיד, הוא כותב בספר. כשרוזן מדבר על גערות והשפלות, הוא מתכוון בעיקר לוואלאס, שהלך לעולמו ב-2012, ושאותו הוא מתאר כאיש טלוויזיה ענק, פצצת אגו ובריון שחשב שכללי המוסר וההגינות הבסיסיים לא חלים עליו. וואלאס היה גונב סיפורים לברדלי ולמורלי סייפר. יואיט היה עוצם עין, אם מתוך נאמנות ואם מפני שחשש מוואלאס. רוזן ספג בעיקר השפלות מילוליות, ואפשר לומר שהוא יצא בזול יחסית לעומת אנשים שניקרו בדרכו של וואלאס. אחת המפיקות עברה פעם לידו והוא הפליק לבטוסיק. באותו רגע הסתובבה, סתרה לו ואמרה לו לא לעשות את זה שוב. מייק שאל בקול רם, מה לכל הרוחות הבעיה שלה? כותב רוזן בספר, הוא מתאר מקרה אחר שבו עבדו ביחד על כתבה כשאחת מנשות ההפקה חלפה על בניהם. מייק סימן לה לשבת על הברכיים שלו והחל למשש לה את החזה, הוא כותב. הטענה שנשמעת לא פעם מצד אנשי תקשורת מבוגרים היא שדברים שנחשבים היום להטרדות מיניות נחשבו לפני 30 ו-40 שנה להרבה יותר מקובלים. מייק חצה את הגבולות. לא משנה אם אנחנו מדברים על שנות ה-90 או על שנות ה-80, אם הוא היה מתנהג בצורה כזאת היום, הוא היה גומר באזיקים. אין לי ספק שהרבה אנשים בערוץ היו מודעים להתנהגות שלו, אבל הם פשוט בחרו להתעלם ולא לעשות כלום. רוזן טוען כי דון יואיט ידע ובחר לעצום עין, כנראה מתוך נאמנות או מתוך חשש לאבד את הכוכב הגדול ביותר של התוכנית, ואולי מפני שהוא עצמו היה שותף לאותה תרבות קלוקלת. בכתבת תחקיר גדולה שפרסם הניו יורק טיימס ב-2018, נחשף כי בשנות ה-90 שילם ערוץ CBS שבו שודרה התוכנית דמי שתיקה בסך יותר $5 מיליון לעובדת בערוץ שהתלוננה כי יואיט התנהג להטריד אותה מינית לאורך תקופה ארוכה. שנה קודם לכן, ב-2017, היה זה כוכב אחר של התוכנית ואחד המנחים המפורסמים ביותר בארצות הברית, צ'רלי רוז, שפוטר מעבודתו בערוץ לאחר שנשים סיפרו על דפוס של התעללות מינית שחוו מצידו של רוז לאורך שנות ה-90. שני הללו חושפים סביבת עבודה רעילה, שלא לומר אלימה, שלה היו שותפים לא מעט אנשים בכירים שעבדו אז בתוכנית. ועדיין נדמה שאתה מתקשה להסתיר את ההערצה הגדולה שאתה חש כלפי וואלאס. וואלאס היה מסתכל על אדם שלא פגש קודם לכן מעולם, ומיד ידע איך לחלץ ממנו את המיטב, כפי שאף איש תקשורת אחר לא ידע. היה לו חוש גאוני לזהות את הפחדים של האנשים שהוא ראיין, לראות ממה הם חוששים. רוזן מספר על רעיון שערך וואלאס ב-1977 עם ראש ממשלת ישראל דאז מנחם בגין. וואלאס פתח את הרעיון בשאלה מה ההבדל בין יאסר ערפאת של היום למנחם בגין של 1946, כותב רוזן בספרו, בהתייחסו לעברו של בגין כמפקד האצ"ל. זו הייתה שאלה שנועדה להרגיז את בגין, שביטל כמובן את ההשוואה. וואלאס האמין שאם הוא הצליח לגרום למרואיין שלו להגיב בצורה אמוציונלית, ובמיוחד יוציא ממנו כעס, זה יחלץ ממנו תגובה כנה יותר. זה גם יכול להוביל לפיצוץ של רעיון, לא? מה שוואלאס עשה באותו רעיון זה לבחור באויב הגדול ביותר של בגין, לשים את שניהם על אותה צלחת ולהשוות ביניהם. זו הייתה הגאונות של וואלאס, היכולת שלו לדעת להדליק את הניצוץ אצל המרואיינים שלו. בסופו של דבר מרואיינים בסדר גודל כזה רוצים לתקן את הרושם, להעמיד את המראיין במקום ולא לפוצץ את הרעיון. זה מה שמניע אותם. זמן קצר לאחר מלחמת לבנון הראשונה, הייתה פגישה עם מי שלימים היה גם הוא ראש ממשלת ישראל, אריק שרון. ישבנו איתו כמה שעות, נזכר כעת רוזן. הייתה לו אנגלית גרועה ומבטא כבד מאוד. הוא היה איש מרתק, אבל לא ידע לספר סיפורים. כשמדובר ב-60 דקות, אתה קודם כל צריך לדעת לספר סיפור. בסופו של דבר אמרנו לו שנהיה בקשר, ומייק החליט לבטל את הרעיון. סיפורי מרגלים. רוזן גם ביקר בישראל במסגרת כתבה גדולה על המרגל המצרי המפורסם, אשרף מרואן, שסיפק מידע לישראל, אבל לדעת רבים, שימש כסוכן כפול מטעם המצרים. לדברי רוזן, זאת אחת הפרשות המרתקות ביותר ב-25 שנות פעילותו. הבעיה עם סיפורי מרגלים היא שבכל פעם אתה שומע רק צד אחד של הסיפור, הוא אומר כעת. מצד אחד נפגשתי עם המון מומחים ואנשי אקדמיה בישראל, שסיפרו לי את הגרסה הישראלית לפרשה. ואז נסעתי למצרים ונפגשתי עם גורמי מודיעין שסיפרו לי את הצד המצרי. רוזן מתאר בספר פגישה שערך ב-2009 בתל אביב עם צבי זמיר, ראש המוסד בזמן מלחמת יום הכיפורים, שבה תיאר זמיר את המידע שסיפק מרואן כלא פחות מזהב טהור, בוננזה. בתוך המוסד ישנו חדר שלם של מסמכים שסיפק מרואן, כותב רוזן. זמיר אמר לי שבכמה מקרים הם העמידו את מרואן במבחן ושהוא מעולם לא שיקר. עם זאת, כפי שהוא מעריך, המוסד הוא ארגון גאה מאוד, מה שיכול להסביר מדוע הם לעולם לא יודו בכך שקיימת אפשרות שמרואן עבד עליהם. אלא שאם תשאלו את רוזן, זה בדיוק מה שקרה. אני חושב שמרואן היה באמת סוכן של ישראל, רק שאז המצרים תפסו אותו והבינו שעדיף להם להשתמש בו כסוכן כפול מאשר להוציא אותו להורג, הוא מעריך. מבחינת המצרים, כולל גורמי מודיעין בכירים שדיברו איתי, מרואן אמנם העביר לא מעט מסמכים לישראל, אבל מה שמבחינתם חשוב בסופו של דבר, הוא העובדה שבזכותו הם הצליחו להערים על צהל, לחצות את תעלת סואץ ולתפוס שטחים אחרים בסיני. לצד עשרות כתבות התחקיר המרתקות, מתייחס רוזן באחד הפרקים בספר לסיפורו של אביו, בן למשפחה יהודית מהעיר קנצ'וגה שבפולין, שנדמה כי סיפור הישרדותו במלחמת העולם השנייה מורכב מכל החומרים הדרושים להפקת כתבה מרתקת ב-60 דקות. כשהנאצים פלשו לעיר, הם נתנו לתושבים המקומיים רשות לעשות ליהודים מה שהם רוצים, הוא מספר כעת. במשך 48 שעות, התושבים המקומיים רצחו, אנסו ותקפו את היהודים. הרבה אנשים בחרו לנצל את הפס החופשי שהם קיבלו. אלא שהיו גם מי שבחרו לנהוג אחרת. הייתה משפחה קתולית אחת שהסכימה להסתיר את אבא שלי בחווה שלהם במשך 3 שנים, הוא מספר. מבחינתי, הסיפור הזה ממחיש את הצדדים הטובים ביותר והרעים ביותר של הטבע האנושי. סבתא שלי רצתה שהם ייקחו גם את הבת שלה, אבל הם פחדו והסכימו להסתיר רק את אבא שלי. הם כל כך פחדו שלמעט הילדה הגדולה שלהם אפילו שאר הילדים בבית לא היו מודעים לכך שהם יחביאו אותו במשך 3 שנים. אחרי שהוא עבר לארצות הברית הוא כתב ספר על מה שעבר עליו באותה תקופה, הידן, ואני חוזר לסיפור שלו לא מעט. זו אחת הסיבות שרציתי לכתוב את הספר החדש. בספר הוא אף כותב במפורש. מאז ומתמיד המוטיבציה שלי הייתה לחשוף עוולות, כשעיתונות סיפקה לי את הדרך הטובה ביותר לעשות את זה. תחושת השליחות והזעם שלי היא במידה רבה התוצאה של מה שקרה לאבא שלי בזמן המלחמה. הדקה ה-61. כתבתו של צח יוקד, ניו יורק. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין.